טוב, בפרשה שלנו ישנם כמה מצוות שדרכם אפשר לבוא ולקשור גם ב, אני רוצה לדבר כאילו גם בזיקה לפרשת ויקרא, ומשתדל גם להגיע לפרשת זכור ובכלל לימים האלה שאנחנו נמצאים, שאנחנו מתחילים איתם, ארבע פרשות ופסח וכולי. יש לנו בפרשה שלנו, יש לנו את מצוות קורבן המצחה, שלא להקריב שעור או דבש, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל השם. ודרך זה אולי נברר בקצרה גם את עניינם של הקורבנות, גם את הנקודה ההלכתית הזאת שלא להקריב שעור ודבש, ולראות גם איזה וריאציות של שתי קורבנות שיש להם חריגה מסוימת בעניין הזה. באופן פשוט, וזה מה שכותב בעל החינוך, הקורבן, המגמה שלו הוא להכניע את היצר, שירי האדם כי בשביל חטאו נצרח לשרוף ממנו ממונו ולחלותו, ואז על ידי הקורבן האדם מתקרב ומתקשר אל, נקרא לזה, לעניין האלוקי. הערה בסוגריים, מה שרגילים לומר על הרמב״ם במורה נבוכים, שדיבר על הטעם הנקודתי של הקורבנות, שזה היה להוציא מעבודה זרה, יש הערה מאוד מאוד מאלפת של הרב חרלף, שבא ואומרת שמה שהרמב״ם מתכוון במורה נבוכים זה לא לומר את הלמה, אלא לומר את המה. כלומר, בכל דור ודור יש פעולה מסוימת. הרמב״ם בא להגדיר את הפעולה של הקורבנות בדור של יציאת מצרים. הוא לא בא לקשור את הקורבנות דווקא לאותו דור, וממילא לפתוח פתח לדברים אחרים. בכל מקום, הרב קוק יש לו הערה לגבי העניין של הקורבנות. אומר ככה, המנחה והנסחים בקורבנות הם מסוג הצומח. הקורבנות דבעל חי הם מסוג החי שגבוה ממנו. המזבח עצמו שעליו מקריבים, מזבח אדמה הדומם, להורות שאנו חייבים לעבוד את השם בכל הכוחות הטבעיים הנתונים לנו מחסדו. ואם נעבדהו רק בכוחות העליונים ולא בכוחות השפלים, לא נגיע אל מעלת השלמות. זאת אומרת, יש כאן הערה כפולה. דבר ראשון, שזה אמיתה יסודית, הקורבנות הם בסופו של דבר פועלים באדם. הקורבנות על ידי תיקון האדם מביאים אותו לקרבת השם. לא באנו כאן כמו דתות אחרות או פולחנים אחרים לבוא לנסות לפייס משהו שהוא מעלינו, אלא על ידי התיקון שהאדם נתקן ממילא נפעלת כפרה, נפעלת ישועה וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר דרך אגב גם בעניין התפילה. כשאדם מתפלל בטהרה הוא מגיע לנקודה מסוימת שאותה גזרה שנגזרה עליו לא שייכת. אבל עבודת הקורבנות במהותה, בגלל שהיא כוללת את כל חלקי הקיום, נקרא לזה ככה, דומם, צומח, חי וכן הלאה וכן הלאה, באה לבוא וללמד את האדם שעבודת השם היא לא דת, היא חיים, היא אמונה, היא נצח. האדם יש בו מזיגה של שני הפכים, יש בו את הנשמה מן השמיים ואת האפר מן האדמה. האדם האמיתי, האדם המאמין, זה אדם שיודע לבוא ולשלב את שני הדברים האלה ולחבר אותם כלפי מעלה. יש את אנחנו נמצאים בפטירתו של משה רבנו עליו השלום. ידועים דברי חז"ל על משה איש האלוהים, שחז"ל דרשו מחציו ומעלה איש, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. אותו חיבור שמימי בין שמיים ובין ארץ, זה מה שבא לידי ביטוי במשה רבנו, שהוא גם כן הנציג של כלל ישראל, התפשטות עדי משה בכל דרה ודרה. יש כאן עוד מצווה, זה בינתיים רק בתור נקודה של פתיחה. יש גם לנו עוד מצווה שכל צהור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל השם. אז החינוך מגדיר את המצווה הזאת שלא להקריב שעור ודבש על גבי המזבח, שנאמר כי כל שעור וכל דבש שתקטירו ממנו לשם, ונכפלה המניעה. ואז הוא בא ומדבר על שורשי המצווה. שורשי המצווה הזו נעלמים מאוד למצוא אפילו רמז קטן בהם. ואולם, לפני שכבר הודעתי בפתח דברי שכוונתי באלו הטעמים שאני כותב להרגיל את הנערים ולהתאים להם בתחילת בואה משמוע דברי ספר, כלומר, בגלל שאני באתי כאן בכל המגמה שלי בחינוך זה לבוא ולתת איזה פתח, איזה נקודה של אחיזה מסוימת, כי יש לדברי תורה טעמים ותועלות ויקבלו על דרך ההרגל שלהם וכפי חולשת שכלם אותם נערים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לכן אני אומר כמה דברים, אומר החינוך, ואומר אני כי ענייני הקורבן כולם לעורר מחשבת המקריב, ולפי המעשה ההוא ייקח דמיונותיו בנפשו, הכל כאשר כתבנו כאן. ועל כן בהרחיק החמץ שהוא נעשה בשהייה גדולה מקורבנו, ייקח דמיון לקנות מידת הזריזות והקלות והמהירות במעשה השם ברוך הוא. לא מקריבים עם המנחה, עם המנחה הבא עם הקורבן חמץ, מפשום שהחמץ, כשמו כן הוא, הוא מתאר את ההחמצה. אנחנו נגיע גם לנקודה הזאת, זה לא רק עניין של זריזות, מצה עניינה הוא המיצוי, וחמץ עניינו הוא ההחמצה, החמצת הרגע, החמצת הזמן. וכאן הוא מוסיף, הוא כמו שאמרו, הווה אז כנמר ורץ כנשר וכן הלאה וכן הלאה. ועניין הדבש, הדבש מרמז כאן את העניין של התענוג, וזה גם כן בא ללמד את האדם את התובנה, שאם אתה רוצה באמת לקנות ערכים של נצח, אל תחפש את התענוגים. לא צריך לחפש תקפנות, אבל האידר גיסה זה לא לחפש בכוח, לא לחפש, סליחה, בכוח את הסיגופים, אבל גם לא לרוץ אחר התענוגים. זה צד אחד. צד שני של שעור ודבש, זה שהשעור ודבש שניהם מגביהים. השעור מגביה את עצמו, כלומר, הרי השעור הוא המטפיח, וכן הדבש מעלה רתיחתו הרבה. שניהם מייצגים גובה, שניהם מייצגים נפח. עכשיו, מעניין מאוד, כי באמת, אם אנחנו רגע חוזרים למושג הראשון של חמץ ומצה רגע, אז החמץ, ברגע שיש שהייה של זמן, הבצק מתנפח. במה הוא מתנפח? למעשה, הוא מתמלא בנפח פנימי. יש ידוע השאלה בהלכה, עם המשקלות שמדברים על משקל של של ברכה אחרונה, אם זה בנפח, אם זה במשקל, הנפח והמשקל הם לא היינוח. כלומר, מבחינה חיצונית הוא תופס את הנפח שלו, אבל מבחינה פנימית זה לא באמת נמצא שם. זאת נקודה חשובה. לעניות דעתי, שני היסודות האלה הם יסודות, הם אותו יסוד. הרבה פעמים כשאדם חש שאין לו נפח, אדם חש את השליחות שלו בעולם, זה תכף נחזור לעניין של הקורבנות. אדם מרגיש אפילו במשלח יד שלו שיש בו מימד של שליחות, אז גם כן אין את ההחמצה. ברגע שבן אדם חש את הנוכחות שלו, את הישות שלו, את המקום שלו, הנה אני נמצא כאן, גם בתחום הרוח, גם בתחום הרוח, ולפעמים זה עוד יותר מסוכן, כמו שהרב אלון מזכיר את זה הרבה פעמים, את העניין של ורם לבבך ושכחת, הוא מביא בשם דברי הנציב, שלפעמים שכחת השם דן נמצאת דווקא אצל תופסי התורה, משום שדווקא כשלפעמים כשאתה מתעסק בעניינים של אמת, אתה מרגיש את הנוכחות, אתה עוסק בדברי אלוקים חיים, בטח גם בעניינים אחרים. ברגע שיש את הנוכחות הזאת, ברגע שיש את העצירה הזאת, גם יכולה להגיע החמצה. ההחמצה היא לא שאלה אמפירית, כמה יכולתי, שאלה הנה כמה הספקתי או כמה לא הספקתי. ההחמצה או אי ההחמצה זה השאלה כמה אני ממצא את האמת שבי, כמה אני מופיע את אותם תכנים, כמה אני באמת מרגיש שליח שכל מה שיש לי הוא מעט השם, וממילא בכישרונות שיש לי רק אני יכול לעשות את זה, ויכול לעשות את זה הכי טוב. זה עניינה של מידת הענווה, מין מזיגה כזאת של הפכים, לדעת שבתחום שאני טוב בו רק אני יכול לעשות אותו, ואחרי כל זה לדעת שבכל מה שאני טוב זה רק מעט השם. אדם שמונה ככה מונה מכוח של שליחות. זה מאוד מעניין, כי הפרשה שלנו מתחילה בויקרא באלף זעירה. ישנם שני מדרשי חז"ל שמדברים פעם על הפסוק ויקרא, לא זוכר אם זה אותו מקור, ופעם על הפסוק והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. חז"ל מתארים שכשמשה כתב את התורה, אז נשאר מעט דיו בקולמוס שלו, נגיד כתב ענב חסר, כשקדוש ברוך הוא אמר לו והאיש משה ענב, הוא לא כתב עם היוד, הוא השאיר מעט בקולמוס, כאשר רבנו אמר בסדר, ענב ענב, אבל ואותו דבר גם כן על ויקרא, אותו מדרש חז"ל במקור אחר על ויקרא, שויקרא השם אל משה, משה אמר לא, א' קטנה, מלשון יותר ויקר, ומהמעט דיו שנשאר על קולמוסו של משה, והוא לא רצה לזרוק אותו, הוא העביר אותו על פנה, ומזה קרן אור פני משה. עכשיו כמובן אפשר, ההבנה של הדברים האלה בעומק היא כזאת, ברגע שבן אדם, ומי לנו כמשה, האיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, האיש משה שהוא שקול כנגד כל ישראל, ברגע שהאדם חש את השליחות שלו, חש את השליחות ברמה כזאת של ואם אין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אם אני לא ממלא את השליחות שלי, אז באמת אין לי מקום. גם אם זה מקום הקיום שלי, מכן הנה מספרך אשר כתבת. כשבן אדם חש את זה, אותה טיפה שנשארה, אותו היכולת לתת מקום, שיא השיאים של הנוכחות האלוקית ברגע גורמת לקירון אור הפנים, לפנים, לנצח שנמצא בתוכו. אבל זה מכל מקום לעניין הקורבן. אז הקורבן במובן מסוים בחינוך הוא כדי להביא את האדם בדמיון שלו, לקרב אותו מה יכול היה להיות לו. ברב, הרב קוק מבא ומרחיב את זה, איך הקורבן, בקורבן משתתפים כל האלמנטים של חי, צומח, דומם וכן הלאה וכן הלאה. וכל אלו באים ומלמדים את האדם לעבוד את השם בכל הכוחות שלו. אין לנו כאן מין רצון לבנות ממלכה של נזירים, אלא ממלכת כהנים. ממלכה עם כל האלמנטים שלה, של צבא וכלכלה, ואותו דבר גם כן בעולם הפרטי של אדם שמחובר אל העניינים החומריים, ויחד עם זאת קשור אל הנצח. יוצא דופן לזה היא קורבן חטאת. קורבן חטאת היא לא תאונה מנחה ונסחים. וכאן יש הערה מאוד יפה. משום שקורבן חטאת, כותב הרב, והנה החטאת אינה תאונה מנחה ונסחים, מפני שהכוחות הטבעיים אינם שייכים לעונש ולחטא. שאינם בני בחירה, שהכוח המעכל יעכל האישור כיתר, ולא שייך על זה ציווי. יש קורבנות שאין עליהם ציווי על מנחה ונסחים, משום שהתוכן שאנחנו רוצים לבוא ולומר, אנחנו מביאים רק את החי, את הקורבן, את הבקר, כי אנחנו רוצים לבוא ולומר שיש כוחות שקיימים באדם שהם בדרך של ממילא. למעשה אי אפשר לבוא ולצוות עליהם. זה מזכיר לנו דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, שהרמב״ם בא ומחלק שם דע כי נפש האדם היא אחת, אומר הרמב״ם. הוא מחלק אותה, ויש בה את הצד השכלי והצד המשכיל, את הצד המשכיל ואת הזן, שזה הכוח המעכל, ויש גם את הכוח המתעורר, שזה הרצון, וכוח הדמיון. שם הרמב״ם מלמד אותנו את התובנה דע כי נפש האדם היא אחת. לעניות דעתי הדברים כאן נסגרים, אותו דבר בעניין הקורבן. ההערה שמה שהרמב״ם, כפי שמוכרת לכולם, הרמב״ם יוצא נגד אלה שאומרים שהנפשות הן מחולקות, ושם הוא מתחיל להרחיב ואומר, תדע לך שהנפש הזן שנמצאת אצל החמור זה לא הנפש הזן שנמצאת במקום אחר, ובוודאי לא הנפש הזן, הכוח הזן שנמצא באדם. המגמה של הרמב״ם היא לומר בדברים האלה שהאדם הוא לא בהמה משוכללת. באדם יש כוחות בהמיים ובאדם יש כוחות עליונים יותר. אנחנו נראה את זה. הכוחות הבהמיים והכוחות העליונים הם מזיגה אחת. האדם, כמו שנגיד אריסטו בא ותיאר את זה, המעלה של האדם זה להתרומם בכוחות השכליים, זה למעלה יחשב לו. אותו דבר דרך אגב גם כן בדרך האמצע. הדרך האמצע שאנחנו רגילים לזכור, מה שהרמב"ם מדבר בשמונה פרקים ונכתב בכמה וכמה מקומות, לא להיות בקצה הזה ולא להיות בקצה הזה, ללכת באמצע. זה דבר שכבר נכתב על ידי אריסטו ונקרא כסגולה טובה. אבל הרמב"ם ואריסטו בעניין הזה שונים כשמיים וארץ. משום שאם אריסטו קרא לזה סגולה טובה, כלומר מין מצב טוב, מין מצע טוב, כלומר ברגע שאתה נמצא בדרך האמצע, כדי לפתח כוחות שכליים, כלומר זה דבר שנעים וטוב להיות איתו, זה מין מצע טוב לחיים, כן, אחרת אתה נמצא בהתנגשויות. הרי שאצל הרמב״ם הדברים הם חריפים פי כמה וכמה. אצל הרמב״ם דרך האמצע היא לא דרך של פשרה, היא דרך של אמת, היא הדרך האלוקית. ברגע שבן אדם הולך בדרך האמצע, למעשה הוא נושא הפכים בתוכו, הוא גם איש של חסד וגם איש של דין. הוא יודע להיות וטרן והוא יודע להיות קפדן. כשאדם בא וכונס בתוכו את שתי הכוחות האלה, זו תכונה אלוקית. זאת היא תכונה שמרימה אותו מעבר להגדרה. כל המידות, אומר הרב במקום אחר, אין מידה בעולם שלא תהיה הקיצוניות מזיקה אותה. משום ברגע שאתה ננעל על מידה מסוימת, יש וריאציות מסוימות בעולם שאותה מידה לא שייכת אליה. ואז לא תהיה לך תשובה נכונה אליה. אבל ברגע שאתה הולך בדרך האמצע, יש לך את היכולת לשאת הפכים. יש לך את היכולת לתת את המענה הנכון לכל הופעה שנמצאת בעולם. אותו דבר, ומכאן נחזור לעניין שלנו, אותו דבר בעניין הקורבנות. אותו דבר, סליחה, בעניין הכוח הזן שדיברנו עליו. באדם קיים כוח זן. כוח שהוא לא כוח בחירי. הרמב״ם עצמו מגדיר אותו כלא כוח בחירי. זה כוח שפועל במימלא. הוא מעכל, הוא דוחה את המותרות, כלומר, הצרכים של האדם. זה דבר שלא, אין על האדם בחירה אם להפעיל את מערכת העיכול שלו או לא להפעיל אותה. אבל ברגע שאדם מבין שהוא מהות אחת, הוא קומה אחת, הוא לא יכול להתעסק רק בצד אחד, בצד העליון, להיות דתי, אבל לאכול בצורה מושחתת, או להתנהג בצורה מושחתת, אלא הוא אדם אחד, הוא אדם שלם. זה האדם המאמין. אמין זה מאמין, או אמונה, זה מלשון אומנות. כשם שהאומן מוציא מתוכו את התוכן שלו החוצה, אותו דבר האמונה, המגמה שלה לגלות את אותם תכנים שקיימים באדם. זה גם כן הכוח של הקורבן. אבל ברגע שבן אדם מקלקל, יש דברים שהוא צריך להבין אותם שהם פעולה של ממילא. ולכן בקורבן החטאת אין מנחה ונסחים. עכשיו, יש קורבן מאוד מאוד מעניין, שזה גם כן כבר מתחיל להשיק אותנו לימים של פורים, וכל העיסוק בחמץ, במצה, מטבע הדברים גם קושר אותנו לפסח, זה קורבן תודה. על קורבן תודה נאמר שכל הקורבנות בטלים, וקורבן תודה אינו בטל. מזכיר לנו מאוד מאוד את פורים, שכל המועדות בטלים, ופורים אינו בטל. עוד נקודה דמיון, קורבן תודה קרב חמץ. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חמץ ככוח, כמו שדיברנו כאן, כמו שהוא מזכיר כאן בספר החינוך, שהחמץ זה העיסוק עם הכוחות היותר ארציים, אז בקורבן תודה זה דבר מאוד מעניין. דרך אגב, זה גם מזכיר את סעודת פורים. יש לנו את פורים מצווה להשתכר, אז עד לא ידע, אז אם זה עד או לא עד בכלל, וכל העניינים ההלכתיים שנאמרו בזיקה לעניין הזה, זה דבר מעניין כשלעצמו. אבל ביסודו של דבר, השכרות, עוד פעם, מבלי להיכנס כאן לכל החלוקות השונות בפוסקים, השכרות שבעיתות אחרות נאמר ששלושה הקדוש ברוך הוא שונאם, ואחד מהם זה השיכור, משום שהוא מגביר את הכוח הבהמי, השכרות בפורים, לפי חלק, או לפחות שתיית היין, יש לה מקום. אז זו נקודה מסוימת שצריך לבוא ולברר אותה, מה הקשר בין קורבן תודה לבין פורים. אבל עניין עניין, על קורבן תודה נאמר כך, הגמרא כאן במסכת ברכות מדברת על כל המשמח חתן וכלה, הגמרא אומרת ככה, ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בהי קולות, שנאמר, בברכות בדף ו, שנאמר כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה וכו' וכו', והיא משמחו מהשכרו. זאת גמרא שהוא להתבונן בה, אבל אני רגע רוצה להגיע לנקודה של קורבן תודה. והיא משמחו מהשכרו, אמר רבי שוע בן לוי, זוכה לתורה שניתנה בהי קולות, שנאמר והי ביום השלישי וכו' וכו', והי קולות, כל שופר, כל שופר וכו', אלוהים יעננו בקול. בקיצור, נאמרו פה גימל קולו, היי קולו. ואז הגמרא ממשיכה וממשיכה, רבי אבאו אומר כאילו הקריב תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם. בית השם זה גם מזכיר לנו את העניין של חתן וכלה. עכשיו, בכל הקשר של חתן וכלה תמיד גם כן ראוי לזכור את החתן ואת הכלה בהי הידיעה של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אבל נתחיל עם החתן והכלה דנן. החתן והכלה. אם כן, כל מי שמשמח חתן וכלה, כאילו יקריב קורבן תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם. חזל במדרש, בויקרא רבה, שעוסק בעניינו של הקורבנות יותר בהמשך, מדברים, אומרים ככה, שכל הקורבנות בטלים לעתיד, ותודה אינה בטלה. כאן יש הערה יפהפייה, כל כך יסודית, כל כך קושרת אותנו למאה הפורים, של הרב קוק. התודה, אומר הרב, באה להודות על הטוב הבא על ידי גלגולי סיבות רעות. השמחה שאחרי הפחד והסכנה, שעצם השמחה היא דבר טוב, ולא יצויר היותה כי אם בהקדמת הרע. הבעל שם טוב אומר ששמחה תמידית שמחה תמידית אינה שמחה, על הפסוק ביחזקאל, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. תרשו בהמון המון המון ספרי חסידות שהחיות רצו ושוב כמראה הבזק, שהחיות של האדם בכל המובנים, החיות הרוחנית, היום יום שלו, הרבה פעמים זה ברצו ושוב. הרבה פעמים יש נקודה שאדם חש מחובר, זורם, חי, גם בתכנים של רוח, גם ביום יום, והרבה פעמים יש מין שיבה כזאת לאחור, יש מין ירידה ללמטה, יש הסתר פנים. השמחה, הצורך, השיבה הזאת היא לאחור, כדי ליצור באמת באדם את היכולת של ההתחדשות. ההתחדשות יכולה לבוא רק אחרי איזה מין אימאום מסוים, מין מצב של חשיכה מסוימת. אז אדם מבין את יתרון האור מן החושך. קורבן תודה, עניינו, בא להודות על דבר, אדם מביא את הקורבן הזה, על תודה, הקדוש ברוך הוא. הקורבן הזה קרב חמץ. וכאן אומר הרב את היסוד הבא. חז"ל לימדו אותנו, אילולא שישבתי בחושך לא היה השם אור לי. אף שנוח לו לאדם שלא נברא מצד ההרפתקאות שרבו עליו, הגשמיות והרוחניות, אבל סוף סוף, סוף כל סוף, השלמות בטוחה והכל מתוקן לסעודה. אליבא דאמת, נוח לו לאדם, נמנו וגמרו, נוח לאדם שלא נברא מי שנברא. אבל בסופו של דבר, אחרי כל זה, היעד מאוד מאוד ברור. יהיה טוב, השאלה כמה תחנות עוברים באמצע, שזה גם כן בבחירתו של האדם. על כן לעתיד לבוא ייראה יד השם שהכל לטובה, וכי כל הרעות הכינו את הטוב האמיתי, לא תהיה תודה בטלה, שרק על פי התודה מכירים אנו את צורך הרע לשלמות הטוב. קורבן תודה, שאדם מביא אותו להודות לשם, והוא מביא קורבן חמץ, הוא מגלה בראש ובראשונה לעצמו בכלל, לומד את התובנה הזאת, שהרבה פעמים הטוב מגיע דרך הרע. ועוד פעם, רע זה יכול להיות בכל המובנים היחסיים. יש
תורג ניגון. סליחה, כן. זה החושך לא יתבטל לעתיד לבוא?
לא, החושך יתבטל, ולכן זה אני חושב...
איך נכיר בתודה?
או, אז אני חושב שהיסוד הוא כזה. לולא החטא, ככה אני מבין את הדברים, לולא החטא של האדם הראשון, לולא החטא הקלקול הזה שהדרך של העולם הייתה צריכה ללכת בסיבוב יותר גדול, כך כתוב בספרים, נקרא לזה בספרי הראשונים, המציאות הייתה צריכה ללכת התעלות אחר התעלות, אור אחר אור. ברגע שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, דע אקה שהמציאות שלנו היא מעורבבת מטוב ורע, מעורבבת מאור וחושך. התודה שאנחנו מביאים אותה, שלא תיבדל לעתיד לבוא, היא בסופו של דבר תלמד אותנו על מה שעבר עלינו בקיום הזה, עד לתיקון, שכל מה שעבר עלינו היה לטובה. לעתיד לבוא המציאות ילך ותתעלה באור אחר אור, כמו שבאמת מעיקר היה צריך להיות. אבל עכשיו שכבר המציאות מעובבת מטוב ורע, ואדם אפילו בבניין הרוח שלו, יש לו את המאבקים בתוכו, הרי זה גם כן, כתבו על זה קדמונים של אולי החטא, אדם אם היית עוזב אותו, נגיד אולי שהיית יוצר לו גירוי חיצוני, מטבעו הוא היה הולך ומתעלה לטוב. כרגע אדם נמצא במלחמה כזאת שגם כבר שהוא עושה משהו טוב, הוא צריך הרבה פעמים להיאבק בעצמו. הקורבן של תודה ילמד אותנו שלא ייבטל על עתיד לבוא, וזה גם כתף נגיע גם לעניין של פורים, שלא ייבטל, זה ללמד אותנו על הקיום הזה, שכל ההרפתקאות וכל הסיבובים וכל הדברים שנראים כבלתי שייכים, ולפעמים כמעכבים, ולפעמים אפילו כמשיגים את התוכנית האלוקית, גם ביחס לאומה וגם ביחס לאדם הפרטי. הרי כל הזמן אנחנו נעים בין שני המישורים האלה, שהאדם הוא עולם גדול, האדם שיחה הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. כל הסיבובים האלה, כל התנועות האלה, מגמתם לטובה. ולכן, רק על פי התודעה מכירים אנו את צורך הרע לשלמות הטוב. וזה אותו דבר, זה חוזר דרך אגב, וזה נראה את זה, את הפן השני של קורבן תודה. שגם לפעמים הרע זה לאו דווקא רע במובן של רשע, במובן של קלקול. הרבה פעמים, או כמו שנגיד חכמי החסידות הגדירו את זה, יצר הרע זה לאו דווקא יצר שהוא במהותו רע. זה יצר שהוא יכול להיות רע. אבל בשני יצריך, והיה אלוקים יש כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, חז"ל דרשו טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. משום שהמאוד, היצר הרע, היצר שיכול להיות רע, אם אותו אני לוקח אל הטוב, אז זה רק תנופה אחת ללמעלה. זה היכולת ליצור, להופיע נוכחות אלוקית גם בעולם חשוך, גם בעולם תחתון. על כן, המשמח חתן וקלה, הוא מודה בביטחון השלמות האנושית, הוא כאילו הקריב תודה. חתן וקלה ביחד, היום פעם הרב הבהיר על זה שיעור על המושגים של אדם, אנוש, שט, המעבר מאדם לאנוש, אנחנו נקראים אנושיים ואנחנו לא נקראים אדמיים. זה מאוד מעניין, המושג של אדם, אדם זה לפי איך שהתורה מגדירה את זה, זה זכר ונקבה ביחד, אדם זה שלמות אחת. זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם. דרך אגב, לפי זה מה הנקבה של אדם?
אדמה.
זה מאוד מעניין. האדמה זה הקשר בין האדם, בין עם ישראל, שקרויים אדם, אדם אתם, כמו שהגמרא ביבמות אומרת, לבין ארץ ישראל, שהיא האדמה שלהם. היא כביכול הבת זוג. גם עליה ישבו, טוב, זה כבר אנחנו הולכים לצד אחר, אבל נחזור רגע לעניין שלנו. האדם זה השלמות. חכמי החסידות גם על זה דרשו שאדם זה מי שמקשר את האלף
את אלופו של עולם אל אדם. מי שיודע לחבר שמיים וארץ. זכר ונקבה ביחד זה אדם. אותו דבר, במובן הרחב, אם אנחנו ניקח, אמנם הרב קל מדבר על הניסויים הפרטיים של האדם. אבל אם אנחנו, הגמרה, פשט הגמרה, אבל אם אנחנו ניקח את זה במובן הרחב, אותו דבר גם כן לשמח החתן והכלה, החתן והכלה הגדולים. להבין שהרבה פעמים המסע שלנו, של עם ישראל כאומה, דרך הגלות, דרך המשברים, דרך העליות, דרך הירידות, דרך החיכוכים הפנימיים והחיכוכים החיצוניים, אם אנחנו מבינים שגם אלה הם יסודות בניין, אז זה דרך אחרת לראות את המציאות. אגב, בטבעת, וזה העניין של קורבן תודה, קורבן תודה הרי מרמז את היכולת גם לראות בחושך את האור. זה גם לבוא ולראות שהמציאות נראית במובן מסוים בצורה אחת, בתוכה היא מסתירה אור אחר. זה לא כמו המציאות שאתה רואה אותה. היסוד לקדש, אנחנו היום מקדשים אישה בטבעת. בגמרא זה לא כתוב. המקור כנראה לזה זה מתיקוני זוהר. וברבותינו, זיכרונם לברכה, יש הערה מאוד יפה על העניין הזה של העיגול. הרי הטבעת היא עגולה. העיגול מרמז את נסיעת ההפכים. העיגול, אם אנחנו לוקחים אותו, יש לנו נקודת מרכז, ויש לנו רדיוס. יש לנו, סליחה, היקף של העיגול. כל נקודה על ההיקף היא מצד אחד שונה, אבל מצד שני נמצאת באותה נקודת מרחק מנקודת המרכז. זאת אומרת, היא מצד אחד דומה, ומצד שני שונה. העיגול לפי זה מרמז את היכולת לשאת את ההפכים. היכולת לראות מציאות והיפוכה ולחבר ביניהם. זה אותו דבר, זה אחד הרמזים בנישואים של איש ואישה. אז היום יש גם עוד מנת של מקובלים שבתוך העיגול מקדשים מטבעת שמרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. ובזה כאילו יש על זה את הדרושים שהריבוע הרבה פעמים מייצג את הגבר, והאישה יש לה את היכולת האינטואיטיבית היותר גדולה. לעתיד לבוא גם האישה קשורה לעיגול, נקבה תסובב גבר. אז פעם שמעתי אחד מתלמידי חכמים שאמר דבר יפה, שאם רוצים לעשות שלום, אם בעל הוא מרמז על הריבוע ואישה מרמזת על העיגול, אז אם רוצים לעשות שלום בית, זה או לרבע עיגול או לעגל ריבוע. ואם תחלף את סדר את האותיות לעגל ריבול או לרבע עיגול או לעגל ריבוע, בחילוף אותיות זה בעל רגוע. אז זה כאילו העניין של שלום.
או בעל מרובע.
כן. זה אומר, וג' כל התשובות נכונות. אז זה צד אחד של קורבן תודה. לא דבר, בעניין של... גם בעניין הזה של תודה, אבל כאן זה במישור האחר. אנחנו דיברנו במישור של קורבן תודה, במישור של עבודת השם. אגב, לפני שעוזבים את הבעל רגוע ולעגל ריבוע וכו', הרב הזכיר את זה באחד מימי הפורים, שלעתיד לבוא, נאמר, אז תצא, אז תשמח, אני לא זוכר, אז תשמח בתולה במחול. אז תצא בתולה במחול. מחול זה ריקוד של, הרמיזה הפסוק דרשו, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול הצדיקים, והוא עומד במרכז, וכולם מצביעים ואומרים, זה אלוקינו אשר קיווינו לו וכו'.
זה השם קיווינו
לו וכו'. אז הוא הזכיר דבר מאוד מעניין. בקיום היומיומי שלנו, הרי זה שני יהודים שלוש דעות, ככה התקדשויות ומלחמות וכו'. לעתיד לבוא, יתגלה שגילוי שם השם בעולם, השם האחד, מתגלה דרך המון 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 נתיבים. הנתיבים זה נפשות ישראל. בשביל זה צריך ענווה גדולה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מכון הצדיקים. כל אחד עומד בנקודה אחרת במעגל. הוא שונה מחברו. אבל כולם מצביעים לאותה נקודת מרכז. זה לעתיד לבוא, זה התיקון. זה גילוי שם השם השלם, שיבוא ויראה שגם כשהדברים נראים הפכים, גם כשהדברים נראים סותרים ושונים אחד מהשני, בסופו של דבר הם כולם נתיבים לגילוי שם השם בעולם. כאן, פן אחר של קורבן תודה, שהפן הזה הוא מודגש במקום אחר, זה בזיקה למה שנאמר, ש... טוב, לא ניכנס לגמרא, אבל אני אצטט לכם את הצד האחר של קורבן תודה, שגם כן קשור לחמץ. אז אמרנו, צד אחד של חמץ שבא בקורבן תודה, זה לבוא וללמד כבר בימינו אנו, שבסופו של דבר לעתיד לבוא כל החמץ שקיים בעולם, גם לו יש מקום, וזה לא שהעולם הוא הפקר, ומתנועע מקצה אל קצה ואין מנהיג לבירה, והטוב והרע הם שתי ישויות חלוקות אחת מהשני. צד אחר של קורבן תודה, שדרכו נתחבר לפורים, זה הצד הבא. בתודה יש חמץ, להוראה כי על ידי הכרת הנץ תגדל מעלת האדם, לעבוד את השם גם בכוחות הקשים שבו, שהם החמץ הבא מהשאור שבאיסה. כלומר, כשאדם בא ומבין, כאן זה הנגזרת המעשית, כשאדם בא ומבין שכתוצאה מהתודה שעכשיו הוא מביא, שיש מקום לחמץ בעולם, יש מקום, ודרך זה גם, דרך זה גם כן העולם הולך ונתקן. כמובן אנחנו לא מחפשים את זה, זה כבר מה שהרב מיד יבוא ויגיד. אל תחפש את החמץ. ברוך השם, יש מלוא החופניים בעולם חמץ. יש מלוא בעולם המון המון קלקולים, כך שאתה לא צריך לנדב את עצמך לעניין. אבל כשאתה בא ומבין שיש לך מקום להודות על כל ההרפתקאות, כמו כלשונו, שעוברים על האדם, אתה גם כן מתחיל להבין שאת השם עובדים גם בכוחות אצלך שנראים כחמץ. אותם כוחות בהמיים, אותם כוחות שלפעמים נראים נמוכים, אותם כוחות שהם לא המעלה הגדולה של האדם, כביכול, לפעמים בהם, ודווקא על ידם, תעבוד את השם. דיברנו על הפסוק, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. אמרנו, זה גם כן דברים שמופיעים בהמון המון וריאציות, זה מופיע בכתבי הרב קוק, זה מופיע בחסידות. חסידות חב"ד, מהפסוק הזה, עשתה דבר מאוד, כשונה מהחסידויות האחרות, עשתה לימוד מאוד מאוד מעניין שקשור בדיוק לדברים האלה. אם במקומות אחרים מודגש שהחיות רצו ושוב כמראה הבזק, זה שלפעמים אדם נמצא בעת של רצו, ולפעמים הוא נמצא בימים חשוכים של ירידה, של שוב, של הסתלקות, הרי שהם באים ואומרים שתכלית העבודה זה רצו ושוב. הרבה פעמים זה לרוץ כלפי שמיה, להתמלא בתכנים, בנצח, באור, בתורה, ולשוב ולתרגם את כל התכנים האלה אל תוך העולם, לשוב לגלות ולהופיע אותם בעולם, לרוץ ולשוב, להתרומם ולהתחבר, ועל ידי ככה לבוא ולעלות את כל המציאות. וזה מה שהוא אומר כאן. ואז הוא אומר, וביות האדם מעלה בדעתו שיש עבודת השם בכוחות הרעים, לא יעלה על דעתו להתחבר עם הרשעים. כשאדם בא ומבין שיש בתוכו גם כן כוחות שיכולים להיות רעים, יכולים להיות רשע, הוא מבין שגם דרכם הוא יכול להתחבר ולעבוד את השם, לא תהיה לו משיכה לבוא ולפתח אותם בכיוון השלילי. וכאן הרב מהיר כאן, שדי לאדם לקדש את עצמו בכל דרכיו, ומידות קשות יוכל למצוא כל איש בטבעו גם בלא עזרת הרשעים. כל אדם יודע מה נמצא בתוכו, הוא לא צריך עזרה של מישהו אחר. ואז אומר שעל ידי כל דבר הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו, ולפעמים גם כן על ידי מידות קשות, קניין עבודת השם בכל לבב, בשני יצרים, ומבקשי השם יבינו כל. הרבה פעמים יש לנו נטייה ליצור, מעניין, זה הרב דיבר על זה אתמול, הרבה פעמים יש לנו נטייה ליצור, לפצל את האישיות שלנו בתוכנו. לבוא ולהגיד, רגע, זה הצד הטוב שבי, וזה הנטיות הרעות שבי, או להתכחש אליהם, או לריב איתם, או להתמרמר איתם. הרבה פעמים כשאדם מוצא את המשוואה, לפעמים זה לא פשוט, אבל למצוא את המשוואה שדרכה הוא מנתב את הכוחות האלה, אז המעלה שלו היא פי כמה וכמה. למשל, הרבה קדמונים דיברו על זה, שהרבה פעמים מתעוררים באדם, כעסים, בגלל שיש בו צד יצירתי שממרמר אותו מבפנים. אדם מרגיש שהוא לא בא לידי ביטוי. אחד הפנים של הכעס, לפעמים הכעס זה סתם ביטוי למין, למין גאווה או למין שחץ מסוים. עכשיו, בזריזות, בדקות שנשארו, רק לקשר את זה לעניינו של פורים. חז"ל אומרים, רמז לאסתר מן התורה מניין, רמז לאמן מן התורה מניין. הקלקול שבעולם, המלח שאנחנו מולכים את הקורבן, לא הספקנו להגיע לזה, זה גם כן אחת מהמצוות בפרשה, אנחנו מניחים מלח על הקורבן. המלח, זה מאוד מעניין, בחילוף אותיות הוא חלום, ובחילוף אותיות הוא לחם. אני כרגע רוצה לדבר על הקשר בין המלח ובין החלום. המלח מוציא מהבשר את החיות שלו, את הדם שלו. הוא גורם לדם לצאת החוצה. המלח, חז"ל, ידוע הגמרא בברכות, נאמר מלח בברית ונאמר מלח בייסורים וכן הלאה וכן הלאה. זה מאוד מעניין, וזה קושר אותנו לקורבן תודה. הרבה פעמים יש בחיים מימד של מלח, אבל אם אדם בא ומבין שהמלח הזה, המלח דרך אגב גם בקיום האישיותי של האדם, המלח במובן של יצרים רעים, המלח במובן של חיים שלפעמים של זרימה לא טובה שעוברת על האדם, שזה עניינו של קורבן תודה. אם אדם בא ומבין שלכל אלה יש מקום, שכשהוא נמצא במלח, דווקא אז הוא יכול להתרומם לדרגת החלום, לחלום באמת ולהגיע, אז המלח הוא אחרת. אם אנחנו מבינים, אם לא ישבתי בחושך, אל תשמחי ואהבתי לי כי נפלתי, כי השם כישב בחושך, השם כישב בחושך, השם אור לי, לולא שישבתי בחושך לא הייתי רואה את האור. אם אנחנו מבינים שהחושך הרבה פעמים הוא בסיס, הוא כוח לתנופה, להתעלות, לבניין, אם אנחנו מבינים שהחיים שמזמנים קשיים, הם יכולים להיות אותם קשיים או נקודת סיכון שאדם יכול ליפול מתוכם, או נקודת סיכוי מאוד גדולה, אז זה כבר יהיה אחרת של המציאות. החלומות הגדולים, הרב קוק כותב, החלומות הגדולים יסוד העולם הם, המדרגות שונות הם, חולמים הם הנביאים בחלום הדבר בו, חולמים הם המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם, חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. החלום זה הכוח שמניע את המציאות, זה הכוח שמביא את הבן אדם ללחום. חלום זה גם בחילוף אותיות ללחום, לחם, מלח, כל הדברים האלה. הגסות של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצדם החומרי, לפעמים יש מין גסות יומיומית, יש מין שקיעה בעולם של חומר, נוטלת את אור החלום מן העולם. ברגע שאדם נופל לאותה אפרוריות יומיומית, והוא ממשיך והכל זה, הוא מפסיק לחלום. את זוהר ההרחבה שלו, את עלייתו העליונה של החלום מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר במחאובים מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות, חסרת זוהר החלום. העולם, המציאות של האדם מתמסמסת, המציאות עוקצת אותה בעקיצות ארסיות, לא מניחה מקום לתקווה, לא מניחה מקום לעלייה. ואז הוא אומר, אבל המחאובים האלה הם מחאובים של אהבה, הם יסורים של אהבה, רק הם יבואו וירוממו את המציאות, ירוממו את העולם. אסתר מן התורה מניין, כל עניינה של מגילת אסתר, נאמר על זה רבות, זה דווקא בזה ששם השם לא מופיע בה, ודווקא בזה ששם השם הוא הכי מופיע בה. הרבה פעמים כל המציאות הזאת יכלנו לבוא ולהבין אותה כמין איזה משהו טבעי, קונסטלציות פוליטיות שהולכות ומשתנות. אבל בלילה ההוא נדדה שנת המלך. דווקא באותו לילה שהלך המן להכין את העץ, נדדה שנת המלך מלכו של עולם. היכולת ליצור את הבנה הפוכו, היכולת להאמין גם כשיש חמץ במציאות, שדרכו אפשר לבוא ולהתעלות, זה ההבדל בין האדם שנהיה עבד ומחמיץ את המציאות, לבין אדם שלוקח את החמץ ומביא אותה למצא וממצא את המציאות וממצא את עצמו.